כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi ovozovadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שלישי, ראש חודש סיוון תשע"ו, א' בסיוון תשע"ו, מסכת בבא קמא, דף זין. חודש טוב על כולכם, אחיי ורעיי, לומדי הדף היומי. אתם מאזינים לרדיו כולכם, המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חיים. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשנת בית אלפים תף ממתת לבריאת העולם, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה, באו מדבר סיני. י' בית הימים הראשונים של חודש סיוון נשתנו לעילוי משאר ימי החודש. ויש בהם קדושה קצת. היום הראשון הוא ראש חודש, היום הזה, ודינו כשאר ימי ראשי חודשים. ארבעת הימים שבין ראש חודש לחג, אחל בבב בסיוון, כבר עסק משה רבינו בהם בעניין קבלת התורה עם אבותינו. בשישי בו חג השבועות, ובחוץ לארץ גם בשביעי בו, כדין כל החגים שעושים שם שני ימים. השביעי בסיוון הוא יום תבוח, שביום זה היו מקריבים את קורבנות עולת הראייה שהביאו העולים לרגל, כאשר חל חג השבועות בשבת. והרי אין הקרבת קורבן יחיד דוחה את השבת. רק קורבנות הציבור שקבעו עליהם זמן, הקריבו בשבתות. ועוד חמישה ימים, שגם בהם הקריבו קורבנות הראייה לאלה שלא הספיקו להקריבם בחג. שהרי קורבנות אלו יש להם תשלומים כל שבעה. נמצא שי"ב ימים אלו נתקדשו יותר משאר ימי החודש. לפיכך, אין אומרים בהם תחנון בתפילה, וכן אין אומרים יהי רצון שאחרי קריאת התורה, אין מזכירים נשמות בימים אלו ואין מתענים בהם אפילו לא תוענית יורצייט. יום שמת בו אביו או אמו. מותר להתענות באילו הימים תענית חלום, וכן חתן ביום חופתו מתענה. זהו המנהג הנהוג בארץ ישראל, אבל בחוץ לארץ נהגו שלא להתענות ושלא לומר תחנון בתפילה, רק עד אחרי איסרו חג, ביום השמיני לחודש. שנה שניתנה בתורה ראש חודש סיוון, היה ביום ראשון, כדברי רבי יוסי שאנחנו הולכים בשיטתו, והתורה ניתנה בשבת שהיא שביעי בסיוון. בסדר הימים שבינתיים כך היה. בראשון לחודש היה גם ראשון בשבת, ביום זה באו מרפידים למדבר סיני ויחנו נגד האר. ובאותו יום לא בא להם שום דיבור מפני חולשת הדרך. בשני אמר להם משה בדבר השם דברי הקדמה לתורה שידעו מה השם אלוקיהם דורש מהם, לכי שיקבלו עליהם עול תורה. לא שמירת מצוותיה בלבד, אלא יותר מזה הרבה. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ועתה אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה. בשלישי אמר להם מצוות הגבלה, סימני גבול קבע להם סביב האר למור, עד פה תבואו ואל תקרבו אל האר מעבר לתחום הזה, כל הנוגע באר מות יומת. ברביעי אמר להם מצוות קדושה ופרישה מן האישה, ואחר יתארו גופם ובגדיהם, וזה דבר השם היה אל משה. וקידשתם היום ומחר, כי ביום השלישי ירד השם לעיני כל העם. לפי זה, הייתה התורה צריכה להינתן להם בשישי בסיוון, שהוא שישי בשבת. אבל משה הוסיף מדעתו עוד יום אחד לקדושה ולפרישה, ויאמר אל העם יהיו נכונים לשלושת ימים, היינו, שלושה ימים של הכנה וברביעי ירד השם. והסכים הקדוש ברוך הוא עמו, ולא ירדה שכינה על הער עד יום השבת, שהוא זין בסיוון. נמצא שמפי הגבורה נאמרו שלושת ימי הגבלה ונעשו ארבעה, וכן נאמרו רק שני ימי פרישה ונעשו שלושה. יום מתן תורה שעמד להיות בשישי בסיוון, לא היה אלא בשביעי בסיוון. ואולם, לדורות, נקבע החג של מתן תורה לשישי בסיוון כל שנה, כדבר השם אשר היה למשה בתחילה. לכך גם זכר לימי הגבלה שבכל שנה, אינם אלא שלושה, שמתחילים בג' סיוון כמו אז, וימי הפרישה, שניים, ד' וה' בסיוון. לכן נוהגים שבשלושה ימים האחרונים שלפני חג השבועות כבר פוסקים עם מנהגי הספירה, ומסתפרים בהם ועושים שמחת נישואין. לימים הללו קוראים שלושת ימי ההגבלה. ובספרים נאמר, שבשלושת ימי הגבלה צריך אדם להשתדל שיגביל עצמו מדיבור אסור ומשיחה בתהילה וירבה בתלמוד תורה. ראש חודש סיוון, ביום הזה באו מדבר סיני ואנחנו בראש חודש סיוון תשע"ו בשמחה ובטוב לבב נכנסים אל בית המדרש. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ולא אבותי שלא ירד דבר תקלה לי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו עדה וו ממסכת בבא קמא. נשוב ונשנן את אשר למדנו, ובסיום השינון נשאל ונשיב על שש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. אמרה הגמרא בתחילת דף וו שנינו במשנה הצד השווה שבהם שדרכן להזיק ושמירתן עליך ומשמע שמרבה שאר דברים שדרכם להזיק. מפרשת הגמרא מה באה המשנה לרבות. לשיטת הבאי בא לרבות אבנו סכינו ומסעו שניחן בראש גגו ונפלול ברוח מצויה והזיקו והפקירן. ולומדים במאה הצד מבור ואש שחייב ומבור לחוד אי אפשר ללמוד כיוון שאין כוח אחר מעורב בו ובהם כן מעורב כוח אחר והוא הרוח. אש תוכיח שכן מעורב בכוח אחר אבל מאש לחוד אי אפשר ללמוד כיוון שדרכה ללך ולהזיק. אז בור יוכיח וחזר הדין. ואם הזיקו בדרך הילוכן לומדים מאש לחוד שחייב שמזיק בדרך הילוכו. ואם הזיקו לאחר שנפלו ולא יפקירן, לשמואל זה נחשב לבור. לשיטת רבה באה המשנה לרבות במילים הצד השווה שבהם. בור המתגלגל ברגלי אדם ורגלי בהמה שיפקירם והזיקו אחר שנחו. ואם תפרוך שזה לא דומה לבור כיוון ש... לא מעשיו גרמו לו אלא רגלי אדם ובהמה שגלגלו, שור יוכיח שאין מעשה הבעלים גורם את ההזק אלא ממונו הזיק. ואם תפרוך מה לשור שדרכו להילך ולהזיק, בור יוכיח וחזר הדין. לרבד אבא רבא זה בא לרבות את מה ששנינו בברייתא שיש רשות לכל אדם בימות הגשמים, להוציא את הזבל והגללים לרשות הרבים, אבל אם הזיק חייב לשלם, ובימות החמה, שהרחוב נאה אסור להוציא, ומדובר שיפקירן ולומדים במאה הצד שחייב, אי אפשר ללמוד מבור לחוד, כיוון שיש לפרוך שבור נעשה שלא ברשות. ואילו הרי הסען ברשות ביידין, ולכך שור יוכיח, ומשור לחוד אי אפשר ללמוד כיוון שדרכו ללך ולהזיק. אז בור יוכיח וחזר הדין וילפינן במאה הצד. לרבינה זה בא לרבות את מה שלמדנו, הכותל והאילן שנפלו לרשות הרבים והזיקו פטור מלשלם. ואם נתנו לו ביידין זמן לקוץ את האילן ולסתור את הכותל ונפלו בתוך הזמן והזיקו פטור, אבל אם נפלו לאחר הזמן חייב. ומדובר שיפקירן ומכל מקום אי אפשר ללמוד מבור לחוד, כיוון שבור תחילת עשייתו לנזק והם לא נעשו מתחילתן לנזק. אז אנחנו אומרים שור יוכיח ומשור לחוד אי אפשר ללמוד, שכן דרכו ללך ולהזיק, אז בור יוכיח וחזר הדין. שנינו במשנה כשהזיק חב המזיק, מפרש רב יהודה בשם רב, שהתנה של משנתנו הוא תנה ירושלמי שנוקט לשון כלילה, ולכן נקט לשון חב ולא חייב. שנינו במשנה לשלם תשלומי נזק. תנו רבנן מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם לרבי ישמעאל, היינו מיטב שדהו ומיטב כרמו של ניזק, שאם אכלה ארוגה, שמין ארוגה משובחת של ניזק כמה יפה עם פירות וכמה יפה בלא פירות, ואת זה הוא משלם. רבי עקיבא מיטב שדה הוא של מזיק וקל וחומר להקדש. לרבי דבר רבי נחלקו רבי עקיבא ורבי ישמעאל שרבי ישמעאל מחייב ממיטב של ניזק מתי שאכלה בהמה ארוגה בין הארוגות ולא יודעים אם הייתה כזו כחושה או שמינה שאז הוא משלם כמו ארוגה שמינה. דחה זאת רבה, מה פתאום מספק נחייבו, הרי המוציא מחברו עליו הראיה. לרבך בר יעקב פשיטה שמשלם לפי ארוגה שאכלה. המחלוקת בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל היכן שהייתה עידית דניזק כזיבורית דמזיק. לרבי ישמעאל משלם המזיק מזיבורית שלו שהרי נאמר מיטב שדהו היינו מיטב של הניזק. לרבי עקיבא נותן המזיק מעידית שלו. טעמו של רבי ישמעאל דכתיב מיטב שדהו ישלם. ונאמר למעלה וביער בשדה אחר, כשם שלמעלה היינו שדה הניזק. הכנה מגם פה מיטב שדהו, היינו שדהו של הניזק. טעמו של רבי עקיבא. כיוון שפשט הפסוק שמשלם ממיטב שלו, אין הגזרה שווה עוקרת את הפסוק מפשוטו. ורבי ישמעאל סבר שלמדים מגזרה שווה שמשלם כמיטב שדהו של הניזק. ופשט הכתוב מלמדנו לאופן שיש למזיק עידית וזיבורית ולניזק יש עידית. והזיבורית של המזיק אינה שווה כעידית של הניזק, שאז חייב המזיק לתת ממיטב שלו ולא מן הזיבורית שלו. מה ששנינו בברייתא קל וחומר להקדש, לאו אמין המדובר, באומר הרי עלי מנה לבדק הבית, שנוטה לגזבר מעידית שבין נכסיו, ואין להעמיד בנגח שור עדיות לשור הקדש שמשלם ממיטב, שהרי הוא פתום מלשלם לגמרי, שהרי נאמר שור ראהו ולא שור של הקדש. זהו מראי ורבותיי השינון שלנו, על הדף אשר למדנו אתמול, הלא הוא דף וו ממסכת בבא קמא, כעת נשיב על שש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. השאלה הראשונה הייתה, מה באתנה לרבות בצד השווה שדרכם להזיק, והתשובה היא, לאביי אבנו סכינו ומסעו שניחן בראש הגג ונפלו ברוח מצויה, והזיקו. לרב הבור המתגלגל, לרב עד הברבה, את אילו שהתירו להם חכמים להשליך את נסקיהם ברשות הרבים, ולרבין הכותל ואילן שלפלו ברשות הרבים והתריעו בבעליהן לסלקן. שאלה שנייה, לרבד אבא רעבה, מדוע אין ללמוד מבור לבד את אלו שהתירו להם חכמים להשליך את נסקיהם ברשות הרבים והזיקו? התשובה, משום שעשו את התקלה ברשות בידין. שאלה שלישית, לרבינה, מדוע אין ללמוד מבור לבד את כותל ואילן שנפלו ברשות הרבים והתריעו בבעליהם לסלק את האזק והם הזיקו? התשובה, משום שבתחילת עשייתם אינם עומדים לנזק. שאלה רביעית, מתי דרך הבבלי לנקוט לשון חב? התשובה, במקום שיש משמעות של הפסד ממון. כך אומר התוספות. שאלה חמישית, מיטב שדהו, של מי? התשובה, לרבי ישמעאל שדהו של ניזק, לרבי עקיבא שדהו של מזיק. השאלה האחרונה על דף וב, באיזה אופן לדברי הכל משלם המזיק מזיבורית שלו? התשובה בתוספות, כאשר אין למזיק שדה אחרת, אלא זיבורית בלבד. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על דף וב ממסכת בבא קמא, הדף אשר למדנו אתמול. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי, ראש חודש סיוון תשע"ו, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי דף זין ממסכת בבא קמא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף וב עמוד ב', חי שורות מתחילת העמוד בנקודותיים מן המילים לשלם תשלומי נזק. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס, בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנתנו, כשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. הביאה הגמרא מחלוקת הנאים בכוונת הדברים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, שמופיעה לכמן בדף נ"ט עמוד א' וכן במסכת גיטין, דף מ"ח עמוד ב'. נאמר בתורה בספר שמות פרק כ"ב פסוק ד', כי יבער איש, ישלח את בהמותיו ויזיקו. רש"י אומר שכל לשון כי יבער, בעירה וביער שבכתוב, הכוונה היא לבהמה. כי לשון הכתוב בספר במדבר פרק כ' פסוק ד', אנחנו ובעירנו. אם כן, נאמר בתורה כי יבער איש שדה או כרם, ושילח את בעירו, הכוונה לנזק שנעשה על ידי מדרך כף רגל הבהמה, וביער בשדה אחר, או נזקי שן הבהמה שאכלה את שדה חברו, אז מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם, והכוונה שישלם המזיק את נזקו לפי מיטב שדה של הניזק, ולפי מיטב כרמו של הניזק. אלו הם דברי רבי ישמעאל. הבינה הגמרא כעת, שכוונת רבי ישמעאל לומר, שמחשבים את גובה תשלומי הנזק לפי השדה הטובה ביותר שיש לניזק, ולכן אם אכלה הבהמה ארוגה בשדה, אפילו אם הארוגה כחושה, שמים כמה שווה ארוגה המשובחת ביותר בשדה של הניזק עם פירותיה, כמה תהיה שווה ארוגה בלא פירותיה, ואת ההפרש ששלם המזיק לניזק. רבי עקיבא אומר, לא בא כתוב ללמדנו גובה תשלומי הנזק, אלא בא ללמדנו במה משלם את תשלומי הנזק. והיינו, שאם בא המזיק לשלם דמי הזקו בקרקע, ולא בכסף, עליו לשלם ועלינו לגבות לנזקין מן העידית שבנכסיו. כלומר, שישלם את דמי הארוגה שאכלה הבהמה, לא את דמי הארוגה המשובחת של הניזק, אלא ישלם את דמי הארוגה שאכלה הבהמה מהקרקע הטובה של המזיק. לא יוכל המזיק לשלם לניזק מהקרקע הגרועה שלו. נמצא שלפי הבנת הגמרא כעת נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא בשני דברים. א', בגובה התשלומים, שלדעת רבי ישמעאל אם אכל השור ארוגה כחושה משלם שווי של ארוגה שמינה, ולרבי עקיבא משלם כחושה בדיוק כמו שאכלה הבהמה. ב', המחלוקת ביניהם באיכות התשלומים. לדעת רבי עקיבא על המזיק לשלם מן עידית שבנכסיו, ואילו לדעת רבי ישמעאל יכול לשלם אפילו מקרקע זיבורית שלו, הקרקע הגרועה שלו. לפי זה יוצא שהמילה לנזקין שבדברי רבי עקיבא מיותרת, שהרי פשיטה שמדובר בנזקין. התשובה היא שלפי רבי ישמעאל, שהכתוב מלמד גובה התשלומים שמשלם לפי הארוגה הטובה של הניזק, אפילו שזה יותר ממה שהזיק, ודאי שהדין הזה נאמר רק באכלה פירות מחוברים משדה הניזק, אבל בשאר נזיקין, כגון שור שנגח שור או שאכלה פירות תלושים, וכל שכן בשאר חבדה לטוות נזיקין, לא שייך את הדין הזה. לכן מדקדק רבי עקיבא ואומר שלא בא כתוב לקנוס מזיק זה שישלם יותר ממה שיזיק, אלא בא לומר שבכל חבדה לטוות נזיקין משלם בעידית שבנכסיו. עכשיו מוסיף רבי עקיבא ואומר, וקל וחומר להקדש, שגם הקדש גובה תשלומיו מן העידית, ובהמשך תבאר הגמרא באיזה תשלומים להקדש מדובר. מקשה הגמרא על דברי רבי ישמעאל, ולרבי ישמעאל, לדעת רבי ישמעאל קשה, שאומנם אם אכל אשור מערוגה שמינה, מובן שמשלם דמי ערוגה שמינה, אבל אם אכל מערוגה כחושה, וחידינו שמשלם דמי ערוגה שמינה, הרי הוא לא הזיק אלא ערוגה כחושה, מדוע שישלם יותר ממה שהוא הזיק? ולדעת הרשב"א והתוספות, בפירוש השני, כך ביאור שאלת הגמרא. כיוון שאם אכל אשור מערוגה שמינה משלם רק דמי ערוגה שמינה, ואנחנו לא קונסים אותו שישלם יותר ממה שהזיק, אם כן, מדוע אם אכל מערוגה כחושה משלם דמי ערוגה שמינה יותר ממה שהזיק? מתרץ את הגמרא, אמר רבי ברבין, אחא במאי עסקינן, כאן במה מדובר? כגון שאכל אשור ערוגה אחת שנמצאת בין שאר הערוגות, יש ביניהם ערוגות שמינות שיש בהם הרבה פירות, ויש ביניהם ערוגות כחושות שיש בהם מעט פירות. ולא ידינן, אין אנו יודעים איזו ערוגה אכלה בהמה. היא ערוגה כחושה אכל, היא או שמא ערוגה שמינה אכל. באופן זה בא כתוב ללמדנו דמשלם דמי ערוגה שמינה. אומר המרומי שדה, שכל מה שמתרץ ומסביר לנו כאן רבי דיבר רבין, באופן שיש ספק איזה ערוגה אכלה בהמה, אז מחמירים ומחייבים אותו דמי ערוגה שמינה. זה רק בעזק של שן, משום שאנחנו מניחים שהבהמה מעוניינת לאכול מהערוגה היפה ביותר. אבל אם למשל הזיקה הבהמה ברגל, ואנחנו לא יודעים איזו ערוגה הזיקה, ודאי שלא מחמירים מספק לחייבות דמי ערוגה שמינה. ולכן, לשון הגמרא היא מדויקת בזה שהיא אמרה, אכלה שמינה, ולא אמרה, הזיק שמינה. כי אם היה כתוב הזיק שמינה, זה כולל גם הזק של רגל שדיבר בו הכתוב. כיוון שתירוצו של רבי דיבר רבין מדבר רק בהזק של שן, לכן גם בקושיה נקטה הגמרא לשון של אכלה שמינה. דוחה הגמרא את הביור הזה של רבי דיבר רבין. אמר רבא, לא מסתבר לומר שבמקרה כזה ישלם דמי ערוגה שמינה, שהרי, ומה אילו ידינן דכחושה אכל, לא משלם אלא כחושה, הרי, אם היינו יודעים בבירור שהשור אכל ערוגה כחושה, לא היה המזיק משלם אלא דמי ערוגה כחושה. אשתא דלא ידינן, אם כן עכשיו שאין אנחנו יודעים היא ערוגה כחושה אכל, היא שמינה אכל, האם השור אכל ערוגה כחושה, או שמא ערוגה שמינה הוא אכל, וחידינו שמשלם דמי ערוגה שמינה? והרי כלל הוא בידינו, כל מקום שיש ספק, המוציא מחברו, הבא לתבוע מחברו ממון, עליו על התובע מוטלת החובה להביא את הראיה לדבריו, שכן טענתו נכונה. כמו שמבואר לכמן בדף ממבב עמוד א', והדין הוא, שאפילו כשהתובע טוען בריא, והנתבע אומר שמה, בכל זאת, התובע הוא זה שצריך להביא את הראיה. וכיוון שלא הוכיח הניזק שהשור אכל ערוגה שמינה, מדוע שיתחייב המזיק לשלם דמי ערוגה שמינה? לכן, מכוח הקושייה הזו מביאה הגמרא ביור אחר במנך לקור רבי ישמעאל ורבי עקיבא. אלא אמר רבך בר יעקב, גם רבי ישמעאל מודה שמשלם את דמי ערוגה שאכל כמו שהיא. ואחא במאי עסקינן, מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא, אמורה באופן של המזיק ישנם קרקעות מעולות יותר משל הניזק. וכגון שהייתה עידית דניזק הקרקע מעולה ביותר של הניזק, שווה כזיבורית דמזיק. כמו הקרקע הגרועה ביותר של המזיק. והמזיק רוצה לשלם לו בקרקע ובהפליגי. באופן זה נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא. האם כשאמרה התורה של המזיק לשלם מיטב שדהו, הכוונה היא לשדה המעולה של המזיק, או לשדה המעולה של הניזק? רבי ישמעאל סבר בדניזק שיימינן, שכוונת התורה היא לשדה המעולה של הניזק. וכיוון שכן נמצא, שבנידון זה ישלם המזיק את הקרקע הגרועה שלו, כיוון שהיא שווה כמו הקרקע המעולה של הניזק. ורבי עקיבא סבר, בדמזיק שיימינן, כוונת התורה היא לשדה המעולה של המזיק, וכיוון שכן ישלם המזיק את הקרקע המעולה שלו. אומר הרבי עקיבא איגר, שיש לומר שהדין הזה שצריך המזיק לשלם לפי השדה המעולה שלו, תלוי בשעת הנזק, שאז חל עליו החיוב לשלם מהמיטב שלו. אבל אם יקנה לאחר מכן, קודם העמדה בדין שדה מעולה יותר, אנחנו לא אומרים שכעת היא המיטב שדהו שלו. שהרי לפי רבי ישמעאל ששמים לפי מיטב שדהו של הניזק, פשוט שזה לפי הנכסים שהיו לניזק בשעת ההזק. שהרי ודאי שאם ילך הניזק ויקנה קודם העמדה בדין שדה מובחרת מאוד, לא יחול על המזיק חובה לשלם כמוה. אם כן יש לומר שגם לרבי עקיבא הדין הוא כך. נמצא אם כן לפי ההסבר הזה עכשיו בגמרא של רבך בר יעקב, שרבי ישמעאל מייקל על המזיק יותר מרבי עקיבא, שלרבי ישמעאל משלם המזיק מזיבורית שלו, ולרבי עקיבא מן העידית. בדברי רבי עקיבא שאמר לו בא כתוב אלא, התבארו כך, שאמר רבי עקיבא לו בא כתוב להקל על המזיק להיפטר בזיבורית שלו אם היא שווה כמו העידית של הניזק, אלא כדי לומר שגובים לנזקין מן העידית של המזיק. ותוספות בדיבור המתחיל כגון אומרים, שהגמרא לא הייתה יכולה להבין אף כמינה הפוכה, דהיינו כגון שהעידית של המזיק שווה כזיבורית של הניזק, שלרבי עקיבא משלם המזיק מן העידית שלו, ולרבי ישמעאל יצטרך המזיק לקנות קרקע משובחת ששוויה כמו הקרקע העידית של הניזק כדי לשלם לו את תשלום נזקיו. למה לא יכלה זאת להעמיד כך הגמרא? משום שמבואר לכמן בדף זין עמוד ב' שאין חולק על כך שאם יש למזיק רק קרקע זיבורית, הוא משלם מן הקרקע הזו. כי לא חייבו אותו את המזיק ללכת ולקנות קרקע משובחת יותר ממה שיש לו, כדי לשלם תשלומי נזק. בררת עכשיו הגמרא מה איתם עד רבי ישמעאל, מה טעמו של רבי ישמעאל שסובר שמיטב שדה הוא הכוונה לשדה המעולה של הניזק. בררת הגמרא שרבי ישמעאל למד זאת בגזירה שווה. נאמר שדה למטה, נאמר שדה בסוף הפסוק. נאמר לשון שדה לעניין תשלומי הנזק, מיטב שדה הוא ישלם. ונאמר שדה למעלה, וכן בתחילת הפסוק נאמר לשון שדה לעניין מעשה הנזק, וביער בשדה אחר. מה שדה האמור למעלה? כשם שהלשון שדה שנאמר בתחילת הפסוק לעניין מעשה הנזק, הכוונה היא לשדה דניזק, שהרי ההזק נעשה בשדהו של הניזק, אף השדה האמור למטה בסוף הפסוק לעניין תשלומים, הכוונה היא לשדה דניזק. ומכאן למד רבי ישמעאל שמיטב שדהו, הכוונה לשדה המעולה של הניזק, שהרי ודאי שמה שאמר הכתוב מיטב שדהו ישלם, אין הכוונה שמשלם לו בקרקע של הניזק עצמו, אלא הכוונה היא שאם יש לה מזיק קרקע אדומה לעידית של הניזק, ישלם לו ממנה שיעור דמי נזקו. שואלת הגמרא ורבי עקיבא, מניין לו שמיטב שדהו הכוונה לקרקע המעולה של המזיק? משיבה הגמרא שרבי עקיבא למד זאת ממשמעות הכתוב, מיטב שדהו מיטב כרמו ישלם. המשמעות הפשוטה היא שהכוונה היא לשדה דאחדק המשלם, של זה שמשלם, דהיינו המזיק, ואין כוח לגזירה שווה לעקור את המשמעות הפשוטה של הכתוב. שואלת הגמרא ורבי ישמעאל, איך הוא למד מגזירה שווה דין שעוקר את המשמעות הפשוטה של הכתוב? משיבה הגמרא שהגזירה שווה אינה עוקרת לגמרי את משמעות הכתוב, אלא ההני גזירה שווה וההני קרא. יש מקום שבו הועילה הגזירה שווה ללמוד ממנה שמשלם מיטב שדהו של הניזק, ויש מקום שהועילה המשמעות הפשוטה של הכתוב ללמוד ממנה שמשלם מיטב שדהו של המזיק. והגמרא מבארת, ההני גזירה שווה, או אילה הגזירה שווה, ללמד אותנו לשלם כמו הקרקע המעולה של הניזק, כדי כאמינה, כפי שאמרנו לעיל, שבמקרה שבו הקרקע המעולה של הניזק שווה, כמו הקרקע הגרועה של המזיק, משלם המזיק מהקרקע הגרועה שלו. ההני קרא, או אילה פסוק, ללמדנו שהוא משלם כמו הקרקע המעולה של המזיק, כגון דאיטלי, כגון שיש למזיק שתי קרקעות, האחת עידית, האחת מעולה, והשנייה זיבורית, השנייה גרועה, ועידית לניזק, ולניזק יש קרקע מעולה, אבל הקרקע הזו של הניזק אינה מעולה כמו העידית של המזיק, וכן הקרקע הזיבורית, הקרקע הגרועה של המזיק, לא שוויה כעידית דניזק, אינה שווה כמו הקרקע מעולה של הניזק, ונמצא שלמזיק אין קרקע שווה לקרקע מעולה של הניזק, אלא או קרקע משובחת ממנה, או קרקע גרועה ממנה. באופן זה, למידים אנו מהמשמעות של הכתוב, דמשלם לי ממיטב דידי, שישלם מהקרקע המעולה של המזיק. והחידוש בזה הוא, דלא מצי אמר לי שאין המזיק יכול לומר לניזק, תהת גבי מזיבורית, בוא אתה, ותגבה את חופך מהקרקע הגרועה שלי. שהרי אני לא חייב לשלם לך בקרקע שווה יותר מהקרקע המשובחת שיש לך. אלא גבי ממיטב, בא הלימוד ממשמעות הכתוב לומר לנו, שבמקום שאין המזיק יכול לשלם לו מהמיטב שדהו של הניזק, עליו לשלם לו ממיטב שדהו של המזיק, ולכן גובה מהקרקע המשובחת של המזיק. זאת אומרת, הועילה הגזירה שווה והועילה הפסוק, שתמיד צריך לשלם לו ממיטב, או מיטב של הניזק, או מיטב של המזיק. נחלקו הראשונים באופן שיש למזיק עידית, בינונית וזיבורית, והעידית של הניזק שווה יותר מהזיבורית של המזיק, והיא שווה פחות מהבינונית של המזיק. דעת הראש הוא משלם מהעידית של המזיק, כיוון שלכך הועיל הפסוק לומר שבאופן שאין לו מיטב של הניזק עליו לשלם מן המיטב של המזיק, אבל הריטב"א סובר שמשלם לו מהבינונית של המזיק. ומבאר הריטב"א שאומנם הועיל הכתוב שכשאין לו מיטב דניזק עליו לשלם לו מן המיטב של המזיק, אבל כאן כשמשלם בינונית מן המזיק מתקיים בזה מיטב של הניזק, למרות שהיא שווה מעט יותר מן העידית של הניזק. ממשיכה הגמרא לבאר את הברייתא שהובאה לעיל. נאמר בברייתא, רבי עקיבא אומר לו, בא כתוב אלא לגבות לנזקין מן העידית, וקל וחומר למי שמשלם את חובו להקדש שצריך לשלם בקרקע העידית שלו. בררת הגמרא, מהי קל וחומר להקדש? באיזה תשלומים להקדש מדובר? אלא אם נאמר שמדובר באופן דנגח תורה דידן, שור של בן אדם רגיל לתורה דהקדש, נגח שור שלנו, כלומר שור של אדיוט, את השור של ההקדש, נשאלת השאלה, הרי שור ראהו אמר רחמנה, בפרשת שור המזיק, אמרה התורה בספר שמות פרק כ"א פסוק ל"ה, וכי יגוף שור איש את שור ראהו, למדי מכך שהחיוב של שור המזיק הוא רק אם נגח שור של אדיוט, ולא כשנגח שור של הקדש, שהנוגח שור של הקדש פטור מלשלם. וכיוון שכן, לא ייתכן שהלימוד שהתשלומים להקדש צריכים להיות מן העידית של נכסיו, זה באופן הזה של שור אדיוט שנגח שור של הקדש. אלא אומרת הגמרא, מביאה הגמרא אופן אחר של תשלומים להקדש, הקל וחומר של רבי עקיבא בא ללמדנו, לאדם שאומר, הרי עליי לתת מנה 100 דינרים לבדק הבית של בית המקדש ואין לו במה לפרוע אלא מן הקרקע, דעתי שבא גזבר ושקיל וגובה את החוב מעידית מהקרקע המעולה של הנודר. שואלת הגמרא, לא יהיה אלא כבעל חוב. דינו של אותו אדם שהתחייב להקדש יהיה כמו דין בעל חוב, כיוון שחיובו להקדש בא רק על ידי דיבור באלמה, שקיבל על עצמו ליתן להקדש מנה. אז לא יהיה הגזבר עדיף מאדם שילבה כסף לחברו, ובעל חוב, הגובה חובו בקרקע, יכול לגבות רק בקרקע בינונית, כמו שמבואר במסכת גיטין דף ממחת עמוד ב'. ואם החמירה תורה בנזיקין שישלמו מן העידית, לא למידים בעל חוב מהם, ובעל חוב נשאר בדינו שגובה מקרקע בינונית. וכיוון שכן, מדוע יגבה הגזבר מעידית שבנכסיו? וכי תימה אם תרצה ליישב ולומר שסבר רבי עקיבא שכל בעל חוב נמי, כל בעל חוב גם כן גובה את חובו רק בקרקע עידית של הלווה, ולכן יכול היה רבי עקיבא ללמוד הקדש בקל וחומר מן העדיות שהגזבר של ההקדש יגבה מן העידית, יקה למפרח, יש להשיב ולפרוח את הקל וחומר הזה ולומר, מה לבעל חוב אדיוט שכן יפה כוחו של אדיוט בתביעות נזקין, שהרי גובה את נזקו מן העידית של הנזק, ולכן גם בעל חוב אדיוט גובה מן העידית. תאמר בהקדש שאורה כוחו בתביעות נזקין, שהרי המזיק את ההקדש פטור מתשלומים. כפי שלמדנו לעיל, משור ראהו אמר רחמנה ולא שור של הקדש. ויש לומר שכמו כן הוא רק כוחו בשאר חובות, שלא יגבה גזבר ההקדש את החוב שנדר אותו אדם מן העידית. מכוח הקושייה הזו חוזרת הגמרא לביור הראשון בדברי רבי עקיבא ואומרת, לעולם באמת מדובר בדברי רבי עקיבא באופן דנגח תורה דידן לתורה דהקדש, נגח שור של אדיוט לשור של הקדש. ולומד רבי עקיבא מקל וחומר שגובה הגזבר של ההקדש את דמי הנזק מעידית, מהקרקע העידית של המתחייב. היו דקקשי הלך מה שהקשת שהרי שור ראהו אמר רחמנה ולא שור של הקדש, ולמדנו מכך ששור של אדיוט שנגח שור של הקדש פטור. יש לתרץ ולומר שרבי עקיבא סבר לה כי רבי שמעון בן מנסיה, שהוא חולק על הדרשה הזו וכן מחייב שור של אדיוט שנגח והזיק שור של הקדש. דתניה, כפי ששנינו בברייתא המופיעה לקמן בדף ל"ז עמוד ב' וכן במסכת גיטין דף ממתת עמוד א', רבי שמעון בן מנסיה אומר שור של הקדש שנגח שור של אדיוט פטור, כי נאמר בתורה שור ראהו ולא שור של הקדש. שור של אדיוט שנגח שור של הקדש, בין שהנוגח הוא שור תם שלא נגח עדיין שלוש פעמים, בין שהנוגח הוא שור מועד לנגוח שכבר נגח שלוש פעמים, משלם בעל השור להקדש נזק שלם. ולכן טוען רבי עקיבא שכאשר שור של אדיוט נוגח שור של הקדש, הוא צריך לשלם להקדש מקרקע עידית. שואלת הגמרא, יחי, כיוון שהעמדנו שרבי עקיבא סובר שהמזיק את ההקדש חייב, אם כן, רבי ישמעאל ורבי עקיבא שחלקו בברייתא, ממאי דבעידית דנזק וזיבורית דמזיק פליגי? מניין לנו שנחלקו באופן שהייתה הקרקע עידית של הנזק שווה כמו הקרקע הזיבורית של המזיק? והמחלוקת בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל היא, האם עליו לשלם כפי העידית של הנזק או כפי העידית של המזיק? כפי שביארה הגמרא ליל, דילמה ייתכן דכולי אלמה בדניזק שיימינן, כולם מודים שמשלם לפי העידית של הניזק. ואחה, בפלוקתא דרבי שמעון בן מנסיה ורבנן גם יפליגי. רבי ישמעאל ורבי עקיבא נחלקו במחלוקת רבי שמעון בן מנסיה ורבנן בעניין המזיק הקדש, שרבי עקיבא סבר כי רבי שמעון בן מנסיה שהוא מחייב מזיק את ההקדש בתשלומים, ורבי ישמעאל שלא הזכיר אלא נזכה דיות סבר כרבנן שהמזיק הקדש פטור. וכיוון שלעניין נזקי הקדש ודאי שרבי ישמעאל חולק על רבי עקיבא וסובר כרבנן שהמזיק הקדש פטור, כי כך מוכח מדבריו כי הוא לא הזכיר כלל בדבריו דין הקדש, אם כן שואלת הגמרא מניין לנו שנחלקו גם בדין מזיק הדיות? הרי עדיף למעט במחלוקות כמה שיותר. מיישבת הגמרא ואומרת לא ייתכן לומר שהמחלוקת בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל היא רק בדין מזיק הקדש, וזאת מכמה טעמים. א', אם כן, מה זה הלשון לא באה כתוב שאמר רבי עקיבא, שמשמעותו היא שלא באה כתוב לומר כדברי רבי ישמעאל אלא דבר אחר? ואם אין הם חולקים אלא בדין מזיק את ההקדש, נמצא שבדברי הכתוב מיטב שדהו שדיבר בנזקי אדיות, אין ביניהם כל מחלוקת. ב', ועוד, מה יקל וחומר להקדש שאמר רבי עקיבא שמשמעותו שבא להחמיר על ההקדש? אם רבי עקיבא מודה לרבי ישמעאל ששמים לפי העידית של הניזק, נמצא שהוא מקל על המזיק, שכשהקרקע העידית של הניזק שווה כזיבורית של המזיק, משלמים מהזיבורית של המזיק, ולא מהעידית של המזיק. אז איך ייתכן לומר שהוא לומד קל וחומר להקדש להקל גם על ההקדש שישלם לפי העידית של הניזק? והרי רבי עקיבא מחמיר על ההקדש, שהרי אפילו שור טעם שהזיק הקדש, משלם נזק שלם לדעתו. ועוד, טעם שלישי, שלא ייתכן שהמחלוקת בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל זה רק בדין מזיק הקדש. האמר רבשי, הרי רבשי אמר, תניה בהדיה, שנינו בברייתא במפורש, מה שנאמר בפסוק בספר שמות פרק חב ב' פסוק ד', מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם. הכוונה למיטב שדהו של ניזק ומיטב כרמו של ניזק. דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר, הכוונה למיטב שדהו של מזיק ומיטב כרמו של מזיק. הנה מפורש בברייתא שנחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא גם בתשלומי הדיות. האם משלם ממיטב של המזיק או ממיטב של הניזק? מכוח שלושת הטעמים הללו, דוחה הגמרא את האפשרות שנחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא רק במחלוקתם של רבי שמעון בן מנסיה ורבנן בעניין המזיק הקדש, ובעצם העמידה הגמרא שמחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא היא גם כשהזיק הדיות ממה הוא משלם. האם ממיטב של הניזק או ממיטב של המזיק? ממשיכה הגמרא לדון בדין חיוב תשלומי מיטב. רמי לי הקשה אביי לרבה. כתיב נאמר לעניין תשלומי נזק מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם. משמע, מיטב, אין, רק ממיטב הוא רשאי לשלם. מי דאחרינה? לא, אבל בדבר אחר שאינו מיטב, אינו רשאי לשלם. ונשאלת השאלה, והתניה, הרי שנינו ברייתא לקמן בדף ת' עמוד א', וכן במסכת ערכין דף ז' עמוד א', הברייתא דורשת מהפסוק בספר שמות פרק רפא פסוק למדלת, בעל הבור ישלם, כסף ישיב לבעליו. המילה ישיב מיותרת, שרי כבר נאמר, ישלם. אלא מה המילה ישיב בעל לרבות? שיכול לשלם בכל דבר השווה כסף, אפילו בסובין, פסולת החיטין. הנה מבואר שיכול לשלם גם בדבר גרוע. ואף על גב שהכתוב מיטב נאמר לגבי נזקי שן ורגל, ואילו הכתוב ישיב נאמר לגבי בור, אז אין לחלק ולומר שבנזקי שן ורגל חייב לשלם ממיטב, ואילו בנזקי בור ישלם אפילו סובין. שרי לאל בדפי עמוד א' למדנו, גזירה שווה, תחת נתינה ישלם כסף. דהיינו שכל חלף דלת אבות הנזיקין לומדים זה מזה. אז אם בנזקי שן ורגל משלמים מן המיטב, כך היה צריך להיות גם בנזקי בור. אז למה נאמר כאן שמשלם את הנזק אפילו בסובין? מיישבת הגמרא לא קשיא, אין סתירה בין הדברים. כאן מה שלמדה הברייתא מן המילה ישיב שיכול לשלם בכל דבר השווה כסף, מדבר במזיק שבא לשלם מדעתו בלא שיזדקק הניזק לתבוע אותו בבית דין. ואילו כאן מה שלמדנו מהפסוק מיטב, שרשאי המזיק לשלם רק מן המיטב, מדובר במזיק המשלם בעל כורחו, דהיינו בכפיית בית דין. זאת אומרת, שעיקר דין התשלומים שחייבה התורה זה מיטב, אלא שבמקום שלא יטריח המזיק את בעל דינו לבית דין, מקילים עליו שיכול לפתור את עצמו גם בתשלומי סובין. ואילו השיטה מקובצת מבאר שכוונת הגמרא באומרה כאן בעל כורחו, היינו שגם לאחר שהתחייב בבית דין, אין המזיק רוצה לפרוע את חיובו עד שבא שליח בית דין למשכנו, שאז הוא חייב לשלם מן העידית, מן המיטב. ומביאה הגמרא הוכחה לתירוץ הזה. אמר רולה בריידר רבי אילאי, די קנמי גם מלשון הכתוב מדויק שתשלומי מיטב הם כשמשלם בעל כורחו, דכתיב, מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם, משמע שמדובר שמשלם המזיק, בעל כורחו. שכן משמע ממה שכתוב לגבי תשלומי כפל, בספר שמות פרק כ"ב פסוק ו, אם ימצא הגנב ישלם שניים. ושם מדובר שמשלם בעל כורחו, שהרי גנב שעודה, פטור מכנס, הוא לא משלם שניים, כי מודה בכנס פטור. לעומת זאת, המילה ישיב, שמדברת לגבי תשלומי סובין, המשמעות השווה מדעתו של המשלם, שכן מצינו אצל גזלן והשיב את הגזלה אשר גזל. ושם מדובר שעודה ושילם מדעתו, שהרי הכתוב מחייבו על הקרן עוד חומש והאשם. ואילו מי שאינו מודה, אינו משלם, אלא קרן. דוחה הגמרא את ההוכחה של אולה בריידר אב אילאי, אמר לאביי, מי כתיב וכי כתוב ישולם, אז הייתה משמעות על ידי אחרים, דהיינו בידין. לא כך נאמר, ישלם כתיב. וברגע שכתוב ישלם, הלשון הזו מדעתו משמע. ולא בעל כורחו, אלא אמר אביי, אין אפשרות אחרת לתרץ את הקושייה, אלא כדמר, כפי שתרץ רבה את דברי הברייתא שלפנינו. דתניא, נאמר לעניין הזכאי ליטול ממתנות עניים, כמבואר במסכת פאה פרק ח' משנה ח', שמי שיש לו 200 זוז אינו בכלל עני ואינו רשאי ליטול מתנות עניים, שהם לקט שכחה ופאה ומעשר עני, אבל אם יש לו פחות מ-200 זוז, רשאי ליטול ממתנות עניים, ואף אם יתנו לו בבת אחת, שווה 1,000 זוז, רשאי הוא ליטלם. נאמר לרי מי שהיו לו בתים, שדות וקרמים, ותוסות בדיבור המתחיל מי, אומרים שאין מדובר בבתים שדר בהם, שהרי מבואר במסכת פאה שאין מחייבים את העני הנוטל פאה למכור ביתו וכלי תשמישו, אלא מדובר בשאר בתים שדות וקרמים שיש לו. אם כן, הרי שהיו לו בתים שדות וקרמים בשווי 200 זוז ואינו מוצא קונים למוכרן להם במחיר הזה, אלא פחות משוויים, מאכילים אותו ממעשר עני עד מחצה משוויו של הנכס, דהיינו 100 זוז, וימכור את קרקעותיו ב-100 זוז, ונמצא שיש בידו 200 זוז. ולמה אומרים שימכור את נכסיו ב-100 זוז, שהרי יותר ממחצית שוויים לא יוזלו הקרקעות לעולם? ואבי ביימר ונסע ונתן רבה בדברי הברייתא הזו, היחידה מבאיזה אופן מדובר שאינו מוצא למוכרן בשווי 200. אי אוזל ערת הדקו לאלמה ודידינה, מי זל בהדיו, אם אוזלו כל הקרקעות שבשוק, וגם הקרקע שלו אוזלה עמהן, נמצא שעכשיו אין לו 200 זוז. ואם כן, אפילו תובנה מלספלי, אפילו יותר מ-100 זוז יכולים ליתן לו, כפי ששנינו, שמי שיש לו 200 זוז פחות דינר, יכול ליטול אפילו 1,000 זוז בבת אחת. דה, זול דקו לאלמנמי, שהרי הוזלו כל הקרקעות שבשוק, והוא נחשב כעני, שאין לו 200 זוז. אלא אם נעמיד שמדובר באופן דה אוקיר הרטה דקו לאלמה, שכל הקרקעות שבשוק נמכרות במחיר גבוה. ודידי, ורק הקרקעות שלו, אי דידי אייל ונפיק הזוזי זל ארי, הקרקעות שלו נמכרים בזול משום שראו אותו שהוא מחזר למכור את שדותיו, והוא מחזר אחר מעות. והיות והלקוחות יודעים שדחוקו למכור, אז הם לא משלמים את המחיר האמיתי, אלא ממתינים שהוא ימכור בזול. אם כן, אפילו פורטה, פחות מ-100 זוז, נמי לא לספולי, גם כן לא יאכילו אותו ממעשר עני, שהרי, על פי האמת, שווים קרקעותיו 200 זוז, והרי הוא עשיר ואינו רשאי ליטול מעשר עני, שמה שלמעשה קרקעותיו שווים פחות מ-200 זוז, זה מחמת פשיעותו, שהראה עצמו שהוא דחוק למעות. ואמר מר, ואמר רבה עלה, על הביור של הברייתא, לא צריכה, הדין הזה שנוטל מעשר עני בשיעור של 100 זוז, נאמר באופן הבא, וביום ניסן שבתקופת חודש ניסן יקר הערתה, מחיר הקרקע יקר, כיוון שיכול הלוקח לחרוש את הקרקע בימות הקיץ ולזורען בתשרי, וביום תשרי בתקופת חודש תשרי זל הרתה, מחירם זול כיוון שאינו יכול לזורן בשנה זו. והוא הדין בבתים, בזמן שרגילים לזכור מחירם יקר, ולאחר זמן מחירם זול. תלוי בעיצה ובביקוש. ואז, דקו לאלמנת ריאד ניסן ומס בני. משום כך כל המוכרים קרקעותיהם ממתינים לניסן כדי למוכרם במחיר הגבוה. והאי, ואדם זה הועיל ויצטרך אלי זוזי, היות והיה זקוק למעות, זבין כדי אשתה, מחר כעת במחיר הזול, וכיוון שבניסן קרקעותיו יהיו שוות 200 זוז, אינו נחשב עני ליטול 1,000 זוז בבת אחת. אבל גם השאירו לו, שהרי כעת אין הקרקעות שלו שוות 200 זוז בכל מקום. לכן הדינו, שמשלימים לו ממעשר עני עד 200 זוז. זה מה שאמרה הברייתא שמאכילים אותו עד מחצה, דהיינו, משום דעד פלגה אורחי למיזל, דרך הקרקעות שמחירם זול בימי תשרי, רק עד חצי מערכם, אבל תפי לא בורחי למיזל. מעבר לזה, אין רגילות שיוזלו ביותר מחצי מערכם. וכיוון שנכסיו שווים 100 זוז, נוסיף לו גם אנחנו עד 100 זוז, ונמצא שיש בידו 200 זוז. והכנה מגבי נזקין. כשם שביה רבי דברי הברייתא, מבאר רבייה את סתירת הכתובים של מיטב וישיב. שמה מדובר? שהזיק בתשרי בשווי של מנה, ובא לגבות מנה מקרקעות המזיק. דינו של הניזק, לגבות בעידית, וכפי שנלמד מהכתוב, מיטב שדהו. ואולם מהמילים של הפסוק ישיב למידים, שהיא אמר לאי הוא אם יאמר הניזק למזיק, במקום הקרקע עידית שעליך לתת לי, הב לי בינונית תפי פורטה, תן לי מעט יותר מקרקע בינונית כפי שוויה עכשיו, אמר לי יכול המזיק לומר לו, אי שקלת כדינך, שקול כדאשת, אם אינך לוקח עידית כפי שהדין מחייב אותי, אז אתה רשאי ליטול קרקע לפי שוויה עכשיו, ולא לפי המחיר הגבוה שיהיו שוות הקרקעות בניסן. והיא לא, אבל אם אינך לוקח את הראוי לך מן העידית, אלא אתה רוצה קרקע בינונית, שקיל כי יוקרא דלקמי. טול קרקע בינונית לפי המחיר הגבוה, שיהיו שוות הקרקעות בימי ניסן. והדין הזה נלמד מדרשת הכתוב ישיב לרבות סובין, שהרי לא ייתכן לומר שבא הכתוב ללמדנו שיכול הניזק לדרוש קרקע בינונית, שדין פשוט הוא, שאם בעידית ייפה הכתוב כוחו, כל שכן שייפה כוחו שיכול לגבות בינונית בעל כוחו של המזיק, אלא בא הכתוב לומר שאם בא לגבות בינונית, וכן סובין או שאר שווה כסף, גובה לפי המחיר הגבוה שיהיה בניסן. כך מפרש רשי. שואל תוסות רבינו פרץ, שלשון הברייתא לא משמע כן, שהרי דרשו לרבות שווה כסף אפילו סובין, ולדברי אביי הכתוב מדבר בדווקא בניזק שגובה סובין. והוא מיישב שיש לפרש את לשון הברייתא כך, שלא רק אם רוצה לשלם לו בבינונית הדין שמשלם לו לפי המחיר הגבוה של ניסן, אלא אפילו אם בא להיפרע ממנו בסובין, כך הדין. לכאורה קשה, ממה נפשך? אם המחיר האמיתי הוא המחיר של ניסן, אם כן גם כשתובע עידית, יגבה לפי המחיר הגבוה של ניסן. אם המחיר האמיתי הוא המחיר של עכשיו, מדוע כשגובה מבינונית אינו גובה לפי המחיר של עכשיו? התשובה היא, שאומנם המחיר האמיתי הוא של ניסן, שהיה זמן מחירת הקרקעות, אבל כשבא לגבות כדינו קרקע עידית כדי שיוכל למכור בקלות ולקבל את דמי נזקו, אי אפשר לדחותו שימתין עד ניסן כדי לקבל את המחיר האמיתי, שהרי חייב לו עכשיו. אבל אם התובע, הניזק, מבקש בינונית, ודאי אין כוונתו למוכרה. שהרי קשה יותר למצוא לבינונית קונה, מאשר עידית. אלא על כוכחה שהוא חפץ בקרקע עצמה. על כן דינו שיקבלנה לפי המחיר האמיתי שהוא בימי ניסן. רק נציין שברשי יש פירוש שני, שלא מדובר כאן בעני, שמחמת ירידת מחיר הקרקעות אין לו 200 זוז, אלא מדובר בעשיר שנכסף שווים הרבה, ואפילו לאחר ירידת מחיר הקרקעות יש לו למעלה מ-200 זוז. הנידון כאן הוא, שבאופן שהוזלו הקרקעות, הם הוזלו כל כך עד יותר ממחצית מדמיהם. אז לא מחייבים אותו למוכרם כעת כדי לקנות מזונות, אלא מאכילים אותו ממעשר עני עד שיתייקרו קרקעותיו, יוכל למוכרן במחצית דמיהם. ממילא דברי הגמרא מתפרשים כך, איך ידע מבאיזה אופן מדובר? אי אוזל ערת הדקו לאלמה ודידי נמי זל בהדיו, אפילו טובה נמי לי ספילי, אפילו יכול למכור קרקעותיו ביותר ממחצית דמיהם, יתנו לו מזונות ממעשר עני עד שיוכל למכור קרקעותיו בשוויים. דאז זול דקו לאלמה נמי, שהרי מכת מדינה ולא מחמת פשיעותו אוזלו קרקעותיו. אלא צריך לומר דאו כי ררת הדקו לאלמה ודידי, איידי דאיל ונפיק הזו זה זל ערה. היות והוא תורח אחר מחירת קרקעותיו, לכן אוזלו דווקא קרקעותיו ולא של שער העולם. אז אפילו אם יכול למכור קרקעותיו בסכום מועט, ואפילו אם זה פחות ממחצית דמיהם, נמי לא להיספו לי, לא ייתנו לו מעשר עני, כיוון שמחמת פשיעותו אוזלו קרקעותיו. ועל זה אמרה הגמרא שמדובר שביום עד ניסן יקרה הרתה, וביום התשרי זל הרתה. דכולי עלמא כל העולם נטרי עד ניסן ומאזבנים מחכים עד ניסן, ואז מוכרים במחיר הגבוה, והוא, הואיל והוא צריך את הכסף, הוא מוכר כדי אשתה. אז עד פלגה אורחה למיזל, דרך העולם שהקרקעות מוזלות עד חצי משוויים, תפי לא בורחה למיזל. יותר מזה, אין הדרך שהקרקעות יוזלו, ולכן אם יכול למכור קרקעותיו במחצית מהם, אין מאכילים אותו ממעשר עני, כיוון שכך היא הדרך. אבל אם אינו יכול למוכרם, אלא רק בפחות ממחצית מהם, מאכילים אותו ממעשר עני, ולא יפסיד. מקשה עכשיו הגמרא על תירוצו של אביי. מה תקיף לרווח אבר יעקב? אם כן, שהניזק אינו רשאי לגבות מקרקע בינונית לפי מחירה היום, כפי שרשאי לגבות מן העידית, נמצא שהוראת את כוחן של הבאים לתבוע תשלומי נזקין אצל גביית קרקעות בינונית וזיבורית, שכשיבואו לגבות מבינונית וזיבורית יקבלו פחות מאשר אם יבואו לגבות מעידית כדינם. וזה לא מסתבר, שהרי רחמנה אמר ממיטב, התורה יפתה את כוחם לגבות אפילו ממיטב. ואת אמרת, ולפי דבריך יוצא שמבינונית וזיבורית נמי לא יוכלו לגבות לפי המחיר של עכשיו, אלא רק לפי המחיר הגבוה של ניסן. כיוון שנדחו דבריו של אביי, מנסה הגמרא ללמוד דין אחר מדבריו של רבא בביור הברייתא. אלא אמר רבך בר יעקב, איקה לדמויה, אם יש מקום לדמות דין כלשהו לביורו של רבא בברייתא, לבעל חוב בדמינן לי. יש לדמות זאת לדינו של בעל חוב שבא לגבות את חובו מן הלווה בתשרי. שהרי בעל חוב דיני בבינונית, בעל חוב דינו שהוא גובה את חובו מן הקרקע הבינונית. והיא אמר לי, ואם יאמר לו המלווה ללווה, במקום הקרקע בינונית שעליך לתת לי, אב לי זיבורית פי פורטה, תן לי מעט יותר מקרקע זיבורית כפי ששוויה עכשיו, בזול. אמר לי, יכול הלווה לומר לו, איש שקלת כדינך, שקול כדי אשתה. אם אתה לוקח קרקע בינונית כדינך, אינך רשאי לתלה לפי שוויה עכשיו, ולא לפי המחיר הגבוה, שיהיו שוות הקרקעות בניסן. והיא לא, אבל אם אינך לוקח את הראוי לך, אלא אתה רוצה לגבות קרקע מן הזיבורית, שקיל כי יוקרא דלקמי, קח אותה, אבל לפי המחיר הגבוה, שתהיה שווה הקרקע בניסן. מקשה הגמרא על הסברה הזו של רווחה בר יעקב, מה תקיף לה רווחה ברי דרוויקה? אם כן, אם כדבריך שיכול הלווה לטון כך ולהפסיד בעצם את המלווה, נמצא שנעלת דלת של המלווים בפני לווין, המלווים יסרבו להלוות ללווים. משום דאמר לי, אומר לו המלווה, אילו אבו לי זיוזי, אבי שק לי כדאשת, אם היו המעות שהלוויתיך בידי, הייתי יכול לקבות קרקע זיבורית זו לפי מחירה עכשיו. ואשת דזוזי גבח, עכשיו שמעותיי בידיך, אשכול כיוקרא דלקמי, אז אני אקבל ממך קרקע לפי המחיר הגבוה של ניסן, נמצא שהפסדתי בזה שהלוויתי לך מעות, אז לאבא אני לא אלווה מעות. אלא אמר רווחה ברי דרוויקה, איקה לדמויה, אם יש לדמות דין כלשהו לביורו של רבא בברייתא, לכתובת אישה מדמינן. יש לדמות זאת לדין אישה שנתן לבעלה גט בתשרי, ובא לגבות את הכתובה שלה. דהה שערי, כתובת אישה דינה להיגבות בקרקע זיבורית, כמו שמבואר במסכת גיטין דף ממתת עמוד ב'. והיא אמרה לאי-אי, אם תאמר לו האישה, במקום הקרקע זיבורית שעליך לתת לי, אב לי בינונית בציר פורטה, תן לי מעט פחות מקרקע בינונית כפי שוויה עכשיו. אמר לה, יכול הבעל לומר לה, איש שקלת כדינך, שקול כדאשתה. אם את לוקחת קרקע זיבורית כדינך, את רשאית ליטול קרקע לפי שוויה עכשיו, ולא לפי המחיר הגבוה שישבו הקרקעות בניסן. והיא לא, אולם, אם אינך לוקחת את הראוי לך, אלא את רוצה קרקע בינונית, שקלי כיוקרא דלקמי, תתלי אותה לפי שוויה בימי ניסן. כעת חוזרת הגמרא על הנידון הראשון של הסוגיה ושואלת, מכל מקום קשיא, הלא קושיית הבאי נשארה קשה, שמצד אחד למדנו מהמילים מיטב שדה הוא ישלם, ומבואר שאינו יכול לשלם בדבר שאינו מיטב, ומאידך למדנו מהמילה ישיב לרבות שווה כסף, אפילו סובין, אפילו מן הדבר הגרוע, והרי תירוצו של הבאי נדחה. מדרצת הגמרא אמר רבה, כל די יאיב לי, ממיטב לי תבלי. מהמילה מיטב, למידים שכל דבר שנותן ייתן מהטוב ביותר של אותו דבר, ולכן אין בכך כל סתירה למה שלמדנו מהמילה ישיב שיכול ייתן לו סובין, כיוון שהכוונה היא שאם נותן לו סובין ייתן מהסובין המעולים ביותר שיש לו. שוב דוחה הגמרא ואומרת, והמיטב שדהו כתיב, ולא בכתוב נאמר מיטב שדהו, ואם כדבריך שדין מיטב נוהג בכל דבר, מדוע לא נכתב מיטב סתם? תרצת הגמרא תירוץ אחר, אלא כי אתה כשבאו רב פאפה ורבונה בריידר רב יהושע מבי רב מבית המדרש, פרשו וישבו את הסתירות של הדרשות, שכל מילי כל דבר המטלטל מיטב הוא, נחשב למיטב משום דהי לא מזדה ונחה, מזדה בן במתי אחריטה, אם הוא לא נמכר במקום הזה, אם אין קופצים עליו במקום הזה, הוא ימחר במקום אחר. לבר מערה, לבד מקרקע שבה הקפידה התורה דלייטיב לי, שייתן לו ממיטב כאיכה דליקפוץ עלי זבינה, כדי שיקפצו עליה הקונים במקום שהיא נמצאת ויוכל למוכרה בקלות. ולכן כתבה התורה דין מיטב רק לעניין שדות, כיוון שרק בהם יש חילוק בין עידית לזיבורית, מה שאין כן במטלטלין. אפילו סובין נחשבים למיטב. ונמצא שאין סתירה בין הדרשות, כיוון שמיטב שדהו, נאמר דווקא לעניין קרקעות, ואילו במטלטלין יכול ליתן לו אפילו סובין. ברר את הגמרא כיצד שמים את הקרקעות לעניין חיובו של המזיק לשלם מעידית ובעל חוב בבינוני. באי מיני שאל רב שמואל ברבא, שבא ממקום שמכונה אקרוניה, מרבי אבא. הוא שאל את רבי אבא, כשהן שמין, כשבית דין באים לשום להאריך את הקרקעות של המזיק, כדי להגבות את הנזק לנזק מן העידית, ויש לו למזיק קרקע השווה כעידית של רוב העולם, וכן קרקע משובחת יותר ממנה, האם בקרקעות שלו של המזיק אין שמין, וממילא יגבו מהמזיק את הקרקע המעולה ביותר שיש לו, אף על פי שהקרקע הפחותה מזו גם נחשבת עידית אצל רוב העולם, או שנאמר שבשל עולם הם שמין, ויגבו ממנו את הקרקע הנחשבת אצלו כזיבורית, כיוון שאצל רוב העולם הקרקע הזו נחשבת עידית. מבארת הגמרא, בדעת מי שייך להסתפק בזה. אליבא דרבי ישמעאל לא תיבא אלך. לשיטתו של רבי ישמעאל אין מקום להסתפק את הספק הזה, שהרי אמר לאל בדף וו עמוד ב' בקרקעות דניזק שימינן. ואם כן, פשוט שייתן לו המזיק את הזיבורית שלו, ששווה כמו העידית של הניזק, שהוא מרוב העולם. כי תיבא אלך, הספק הוא רק אליבא, רק לשיטתו של רבי עקיבא. דאמר, בדמזיק שימינן. ולמד זאת ממה שנאמר בספר שמות פרק חב ב' פסוק ד', מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם, כלומר שהמיטב יהיה של זה שמשלם, ומי זה המזיק? מהי? מה כוונת הפסוק? האם מיטב שדה הוא של המזיק, שאמר רחמנה, שאמרה התורה, היינו רק למעוטי דניזק, למעט את המיטב של הניזק, שאין המזיק יכול לשלם לו בקרקע שנחשבת רק אצל הניזק כעידית, כיוון שאצל רוב העולם אין זו עידית, אבל יכול המזיק לשלם לו בקרקע נחשבת אצל רוב העולם כעידית, למרות שאצל המזיק עצמו אין זו עידית אלא זיבורית, והיינו כמו הצד שבשל עולם הם שמים, או דילמה או שמה לשון התורה מיטב שדהו זה בדווקא, שיהיה זה המיטב בשדותיו של המזיק, ולמעוט אידאל מנמי, למעט גם את המיטב של רוב העולם, שהוא אינו יכול לפרוע בקרקע נחשבת אצלו כזיבורית, למרות שאצל רוב העולם הקרקע הזו היא עידית, אלא הוא חייב לתת לו דווקא קרקע נחשבת אצלו, אצל המזיק, כעידית. והיינו כמו הצד שבשלו הם שמין. אמר לי, פשט רבי אבא את הספק, ואמר, רחמנה אמר לשון מיטב שדהו. והיינו מיטב שדהו של המזיק עצמו, כמו שמבואר בדברי רבי עקיבא. ואת אמרת ואתה אומר שיש צד שבשל עולם הם שמין. והרי, כיוון שמשמעות לשון הפסוק שיהיה זה מיטב של המזיק, מדוע אתה מסתפק בכלל לומר שהכוונה למיטב של העולם? לכן ברור שהתורה כיוונה בדבריה שהמזיק ישלם מן המיטב שיש אצלו. ATV מקשה הגמרא קושיה על דברי רבי אבא מהמבואר בברייתא לגבי אדם החייב לשלם לניזק, לשלם לבעל חוב ולשלם לכתובת אישה. ובהמשך תבאר הברייתא שעיקר דין הניזק זה בעידית, עיקר דינו של הבעל חוב בבינונית ועיקר דינה של האישה שגובה את כתובתה מן הזיבורית. תחילה מביאה הברייתא כמה אופנים שיש לו קרקע אחת. אפשרות ראשונה, אין לו אלא קרקע עידית, הדין הוא שבכולם גובים את חובם מן העידית, ואף הבעל חוב והאישה, אף שאין זה עיקר דינם. והחידוש בזה, שאינו יכול לומר לבעל חוב ולאישה, תמתינו מלגבות עד שהקנה בינונית וזיבורית, אלא גובים ממנו מיד מן העידית. אפשרות שנייה, אם יש לו רק בינונית, כולם גובים מבינונית, גם הניזק וגם האישה. והחידוש הוא, שאין לה מזיק זכות קדימה לברור איזו בינונית שרוצה בטענה שהיא נחשבת עידית אצלו, אלא הוא והבעל חוב שווים. אפשרות שלישית, אם יש לו רק זיבורית, כולם גובים מהזיבורית, גם הניזק וגם הבעל חוב. גם כאן החידוש שאין לה ניזק זכות קדימה לברור איזה זיבורית שירצה. מביאה הברייתא האופן שיש לו שלוש קרקעות שונות. אם היו לו קרקעות עידית ובינונית וזיבורית, גובים כעיקר דינם, הנזקין בעידית, בעל חוב ובינונית, וכתובת אישה בזיבורית. מביאה הברייתא כמה אופנים שיש לו רק שתי קרקעות. אם יש לו רק עידית ובינונית, הדין הוא שנזקים גובים בעידית כעיקר דינם, ובעל חוב וכתובת אישה גובים בבינונית, בעל חוב כעיקר דינו והאישה יותר מדינה. אם יש לו רק בינונית וזיבורית, הנזקים ובעל חוב גובים בבינונית, הבעל חוב כעיקר דינו והנזק פחות מדינו, וכתובת אישה דינה בזיבורית כעיקר דינה. אם יש לו רק עידית וזיבורית, נזקים גובים כדינם בעידית, ובעל חוב וכתובת אישה דינם בזיבורית. והטעם שכשאין ללווה בינונית גובה בעל חוב מזיבורית ולא מן העידית, כיוון שמן התורה דינו בזיבורית כפי שתבאר הגמרא לקמן. אלא שחכמים תקנו שיגבה מבינונית כדי שלא ימנו בני אדם מלהלוות, ובמקום שאין ללווה קרקע בינונית, חוזר דינו של המלווה לעיקר הדין שהוא גובה מן הזיבורית. מסיימת הגמרא את הקושייה, קטני מי המציאה, שנינו על כל פנים בדין האמצעי של הברייתא, שאם יש לחייב רק בינונית וזיבורית, אז נזקין ובעל חוב גובים בבינונית, וכתובת אישה גובה בזיבורית. והיא אמרת אם תאמר שבשלו בשל המזיק הם שמין, אם כן באופן שיש לו רק בינונית וזיבורית, תעשה הבינונית שלו כעידית, שהרי היא המובחרת שבשדותיו, והרי הוא כמי שיש לו רק עידית וזיבורית, ואם כן ידחה בעל חוב אצל זיבורית, כמבואר בברייתא עצמה, שאם יש לו עידית וזיבורית, גובה הבעל חוב מזיבורית. ומדוע אמרה הברייתא שגובה מבינונית? אלא ודאי ששמים את הקרקעות בשל עולם, ולכן גובה הבעל חוב מזו שהיא בינונית אצל רוב העולם, למרות שאצל החייב עצמו היא עידית, כי הרי אין לו שדה טובה יותר. ואם כן, זה לא כדברי רבי אבא, שאמר שבשלו הם שמין. תרץ את הגמרא לעולם אפשר לומר שבשלו הם שמין. ואחר במה יסקינן באיזה אופן עוסקת הברייתא? כגון שמלבד הבינונית והזיבורית הייתה לו ללווה עידית בשעת ההלוואה. וממילא באותה שעה השתעבדה לבעל חוב הקרקע שהייתה בינונית אצלו. ולאחר ההלוואה, מחרה ומחר את העידית ונשארו ברשותו בינונית וזיבורית. כיוון שבשעת ההלוואה הייתה קרקע זו אצלו בינונית והשתעבדה לבעל חוב, שוב אין השיעבוד פוקע גם אחרי שמחר את העידית. מסיים את הגמרא וכן אמר רב חיסדא לתרץ את הברייתא כגון שהייתה לו עידית ומחרה. ומביאה הגמרא סיוע לתירוץ הזה. אחי נמי מסתברא, אכן כך מסתבר לומר שהברייתא עוסקת באופן שהייתה לו עידית ומחרה. מדקתני אחריתי, מכך ששנינו בברייתא אחרת, שאם יש לו רק בינונית וזיבורית, הדין הוא שנזקין בבינונית ובעל חוב וכתובת אישה בזיבורית. ולכאורה קשיא הדדי, שתי הברייתות סותרות זו לזו. בברייתא הראשונה נאמר שבאופן כזה בעל חוב גובה בבינונית, ואילו בברייתא השנייה נאמר שדינו בזיבורית. אלא לאף שמאמינה, בוודאי מוכרחים להעמיד את הברייתות באופן הבא. כאן הברייתא הראשונה עוסקת באופן שהייתה לו עידית ומחרה, ולכן גובה מהבינונית כי כבר השתעבדה לו. כאן הברייתא השנייה עוסקת באופן שלא הייתה לו עידית ומחרה, אלא הייתה לו מתחילה רק בינונית. וכיוון שהדין הוא שבשלו הם שמין, כדברי רבי אבא, נחשבת הבינונית כעידית, ואין בעל חוב גובה ממנה, אלא מהזיבורית. מביאה הגמרא תירוץ נוסף לסתירה בברייתות, אף אם בשל עולם הם שמין. תרץ את הגמרא והיא באה את אימה אם תרצה ניתן לתרץ כך שלעולם בשל עולם הם שמין, ולא כדברי אי רבי אבא. ואידי ואידי זו וזו, כלומר שתי הברייתות עוסקות באופן שלא הייתה לו עידית ומחרה, אלא או שלא הייתה לו כלל עידית, או שעדיין יש לו את העידית. ולא קשיא, אין קושיה בין הברייתות. זאת משום, הברייתא השנייה אומרת שהבעל חוב גובה מזיבורית, עוסקת באופן דשוויה ששווה בינונית שלו, כעידית דאלמה של רוב העולם, יש לו מלבדה גם קרקע משובחת יותר שעידית שלו, וכיוון שבשל עולם הם שמין, ממילא בעל חוב שדינו בבינונית, גובה מזיבורית של המלווה שהיא הבינונית של רוב העולם, וגם הנזקין גובים מהבינונית ולא מהעידית, זאת למרות שיש לו עידית, כיוון שבשל עולם הם שמין, והבינונית שלו שווה כמו העידית של רוב העולם. וכאן, הברייתא הראשונה אומרת שהבעל חוב גובה מבינונית, היא עוסקת באופן שלא הייתה לו מעולם עידית, אלא רק בינונית וזיבורית. ולא שוויה, לא שווה בינונית שלו כעידית דאלמה, אלא היא שווה כמו הבינונית של רוב העולם. ולכן ניתן לחנותה בינונית, אף שאצלו היא נחשבת לעידית. ולכן הבעל חוב גובה כדינו מהבינונית שלו, שהיא בינונית של רוב העולם. היא באה את אימא תירוץ נוסף לסתירה בין הברייתות, אידי ואידי זו וזו שתי הברייתות עוסקות, כגון שהייתה הבינונית שלו כבינונית דאלמה ואין לו קרקע משובחת ממנה. ואחה בהפליגי, ושתי הברייתות נחלקו בנידון הזה עצמו שהסתפק בו רב שמואל. מר סבר, התנה בברייתה השנייה סובר דבי שלו הם שמין, וכיוון שלא עצמו אין קרקע טובה יותר, הרי היא נחשבת כעידית ואין בעל חוב גובה ממנה אלא מן הזיבורית, ומר סבר, התנא בברייתא הראשונה סובר שבשל עולם הם שמין. וכיוון שקרקע זו נחשבת כבינונית אצל רוב העולם, אף שאצלו היא עידית, בעל חוב גובה ממנה. ועוד תירוץ מביא רבינה ליישב את שתי הברייתות. רבינה אמר שהברייתות מבוארות בין לשיטות שבשלו הם שמין, ובין לשיטות שבשל עולם הם שמין. ושתי הברייתות בדאולה פליגי, חולקות בדין שאמר אולה. דאמר אולה, אולה אומר במסכת גיטין דף נון עמוד א', וזה מופיע גם במסכת בבא בתרא דף קוף עין ה' עמוד ב', דבר תורה דין התורה שבעל חוב דינו בזיבורית, שנאמר לעניין גביית חוב על ידי בית דין בספר דברים פרק כ"ד פסוק י"א, בחוץ תעמוד והאיש אשר אתה נושה בו יוציא אליך את האבות החוצה. וכיוון שתלתה התורה את נתינת האבות המשכון בהוצאתו של הלווה, יש לדרוש כך, מה דרכו של אדם של הלווה להוציא לחוץ לצורך גביית החוב את הפחות שבכלים? אז הוא הדין בגביית קרקע גובה המלווה את הפחותה שבקרקעות, דהיינו זיבורית. ומה הטעם אמרו חכמים שבעל חוב בכל אופן דינו בבינונית? כדי שלא תינול דלת מפני לווין, שלא יסרבו בני אדם להלוות ממון מחשש שיצטרכו לגבות את החוב מן הזיבורית. ובזה נחלקו שתי הברייתות. מה רתנה בברייתא הראשונה אית להתקנתא דאולה, הוא סובר את התקנה שאמר אולה ולכן גובה בעל חוב מן הבינונית. ומר התנה בברייתא השנייה לית להתקנתא דאולה, אינו סובר את תקנת אולה, אלא בעל חוב גובה כעיקר דין של התורה מן הזיבורית. וגם אם הייתה לו קרקע עידית, וממילא הקרקע הזו היא בינונית גמורה, ולכן גובה בעל חוב מן הזיבורית. החי וראה, אנחנו חותמים את לימוד דף זין ממסכת בבא קמא עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, שור אדיוט שנגח שור של הקדש, מה דינו? שאלה שנייה, באיזה אופן אומרת הברייתא שאם אינו מוצא למכור את נכסיו בשוויין מאכילים אותו ממעשר עני? שאלה שלישית, איזה נכסים העני לא חייב למכור? שאלה רביעית, מדוע מי שלא מצליח למכור נכסיו בשוויים מפני שהוא זקוק למעות אינו מקבל מעשר עני? שאלה חמישית, למסקנה, איזה דין יש ללמוד מפירושו של רבא לברייתא? שאלה אחרונה על דף זין, כיצד ישבו רב פאפה ורבונה את הסתירה ממיטב לישיב? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי, ראש חודש סיוון תשע"ו, בו סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא את דף זין ממסכת בבא קמא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי, ב' בסיוון תשע"ו, היום המיוחס. היום בו נאמר על ידי בורא עולם, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. וביום הזה נלמד דף ח' ממסכת בבא קמא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, בניסים ונפלאות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילי דמיטב, ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעיה, כל טוב ולהתראות, חודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.